שלום לכם. אני רואה שיש פה מספר שאלות. שלום. כמה שאלות לרב? א', למה הלילה היא מידת מלכות? הלילה זה הזמן של ההיעדר. בהיעדר הכל יכול לחדור, והמלכות זה מי שמקבל מכולם. ב', איך מתקשר עץ הדעת טוב ורע ללילה והמלכות? עץ הדעת טוב ורע זה בעיקר היסוד. זה לא כל כך הלילה, אבל היסוד והמלכות קשורים זה בזה. זאת אומרת, בעולם החשוך, דהיינו העולם המציאותי של האדם, האדם נתון לבחירה מתמדת וקבועה בין הטוב לבין הרע. לכן זה עץ הדעת טוב ורע. לעומת זה, ככל שאדם מתעלה בקדושה, הבחירה שלו נעשית קטנה יותר. בעולמות העליונים יש בקושי בחירה לאדם, ולמטה יש יותר. למה קריאת שמה שהיה למיטה היא סוד מידת המלכות בבחינת קדושתה, ואיך זה מונע את שליטת הלילה, הרי סוף סוף לילה. קבלת עול מלכות שמיים, זאת אומרת, קריאת שמה זה קבלת עול מלכות, אז קודם כל זה בבחינת מלכות, וכיוון שהאדם יש לו מלכות מעליו, אז הוא ניצול ממלכויות נמוכות יותר, שליטה של כוחות נמוכים. כמאמרו של רבי יהודה הלוי, עבדי זמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. ד. מה הכוונה סוד החיים העיונים, סוד גן עדן, ואור התפארת המתנוצץ על הצדיקים? סוד חיים עליונים, הכוונה לעומת חיים תחתונים. חיים תחתונים זה חיי המלכות, חיים עליונים זה מה שמעל המלכות, דהיינו התפארת. והתפארת מאיר דרך מידת היסוד, שהיא מידת הצדיק. השואל השני אומר כך, בשיעור האחרון הרב הראה שחצי הלילה הראשון הוא המתאים יותר לשינה. גם מבחינה רוחנית, וגם מבחינה בריאותית. ונדמה לי שניכרים הדברים גם בחוש. מדוע אם כן הרמב״ם כותב בהלכות דעות על שעות השינה של האדם ויהיו בסוף הלילה? הרמב״ם לא נוקט כדעת המקובלים, הוא לא מן המקובלים. הרי מה שאמרנו שהשינה צריכה להיות בסוף הלילה, הכוונה שצריך לעודד את האדם לעבוד גם קצת בלילה. והרמב״ם לא מעלה על דעתו שאדם יקום כשעדיין חושך. זה הכל. אגב, באמת, התחלנו לדבר על זה פעם שעברה, שהשאלה היא מתי אדם יודע שזה זמן חצות. היום יש לנו שעונים. מה עשו הקדמונים? איך ידעו שזה חצות? הרגשה פנימית. זאת אומרת, צריך להיות עם הרגשה פנימית. לא כל אחד זוכר. כן, אז זה טהרת הנשמה אומרת את זה. אם כי אפשר גם על ידי כל מיני טריקים, למשל אפשר גם על ידי אסטרונומיה. מי שצופה בכוכבים יכול לדעת מתי חצות. או מי שיש לו שעון מים. פעם במקדם היו שעוני מים. אז יכולו לדעת. אבל מה שאמרת זה הדבר הנכון. יש הרגשה של שינוי בעולמות באותה השעה.
לרב זה לא...
מה?
הסגנון של ה... ככה אני הולכתי ללמוד מהגמרא. היו הולכים לישון בערב, קמים בחצות,
נגמר חצות,
לומדים תורה דבוקר, ואין לי מכונה עבודה. נכון. למה אומר שהחלק השני שהלילה הוא טוב לשינה? רואה זה החלק
הרמב״ם כותב על דרך הרפואה, לפי הבנתו, הוא את הרפואה. מה?
הבריאותי זה לישון דווקא בסוף הלילה.
לא, לא. הוא שואל מדוע הרמב״ם לא אמר ככה. דווקא אמרנו שהטוב לישון בחצי הראשון. כן. בסדר? אז... אנחנו
רוב האנשים היום לא יושבים בחצי הראשון.
כן, בגלל שכבר העידן המודרני חידש טכנולוגיה שעושה שבעצם אין לילה. לא רק שאין לילה, שתמיד יש אור פה ושם, גם לא רואים את הכוכבים. כלומר, האדם הקדמון היה חי עם הכוכבים. כל אדם, פשוט, אפילו החקלאי הפשוט ביותר, היה רואה את הכוכבים, ויכול היה להגיד, הכוכב הזה היום היה פה, אתמול היה שם. ואז, מה?
שמות של כוכבים.
שמות הכוכבים, אנשים ידעו, שמות של כוכבים, היום אתה יודע. ברור. למשל, השם של כוכב הצפון, מה זה? אליאונור. כן. אבל חוץ מזה כבר יודעים. טוב. השכים. ועלה עמוד השחר. אז אנחנו חוזרים פה הנהגה שעושה שהאדם מתקשר בכללות הספירות, והתחלנו עם סדר הלילה, ואנחנו ממשיכים לכיוון הבוקר. חצי ראשון של הלילה כנגד המלכות, השני כנגד התפארת. השכים ועלה עמוד השחר, התחיל הוא גם כן לבוא, להיכנס לבית הכנסת. כלומר, הוא צריך להיות כמו השחר, או העיר השחר, שאני מאיר את השחר ולא השחר מאיר אותי. וקשר עצמו בשלושה אבות. אז מה זה שלושה אבות? זה הספירות, חסד, גבורה ותפארת. בפתח בית הכנסת אומר, ואני ברוב חסדך אבו ביתך, השתחווה לך את קודש אווירתך. וחולל עצמו בסוד התפארת אדם, כלול חסד, גבורה, תפארת, ונכנס בכנסת מלכות. הוא מכוון בפסוק לשלושה אבות. ברוב חסדך דה אברהם, אשתחווה אליך על קודשך, דה יצחק, דמסתרה ומצידו, אשתחוויה. לכפוף קומתו נגד מידת הדין, להיות נדחה מפניה. ואז השעה נדחית מפניו. כי יושך שפע הרחמים מלמעלה עליה למטה. כלומר, מי שעומד בדרישות של מידת הדין, וזה בא לידי ביטוי באשתחוויה, בביטול העצמי, אז הוא גם ניצול מן הדין, ולא רק ולא עוד אלא שהדין מתמתק על ידי הרחמים. ביראתך דה יעקב דכתיב במה נורא המקום הזה, והרי כלל עצמו במחשבה דיבור ומעשה. כי מחשבה שזכרנו היא הכוונה, הדיבור הוא הפסוק. כלומר, הוא מתכוון להתקשר לעבוד, הוא אומר את הפסוק ואני ברוב חסדך ובביתך, והמעשה הביאה לבית הכנסת והשתחווייתו נגד החלו. לכן יש אפילו נוהגים, נכנסים את הכנסת, מתכופפים לכיוון ההיכל. יש גם מנהג להקיף את הבמה. להקיף את הבמה שבע פעמים, ואחר כך לשבת. לא חייבים.
למה שבע? מה זה? זה לא חתונה?
זה יריחו.
אני גם, אם כבר הזכרנו את ההגעה, למה אצל האשכנזים מקיפים שבע פעמים?
זה על יריחו? הקפת המזבח. הקפת המזבח למדנו מהקפת יריחו. אגב, הערבים למדו מזה את ההקפות גם במכה. קודם תפילה.
הכל מעתיקים.
הכל מעתיקים, נכון. קודם תפילה עומד בבית הכנסת, פיו מקור נובע תפילה וייחוד יסוד, מקור הבאר נפתח בבאר שהוא בית הכנסת, מתקן שכינה בכל יכולת כוונתו בתפילתו. כלומר, האדם יש לו פה, הוא יסוד, והוא נפתח בבית הכנסת מלכות. יוצא משם, יוצא מבית הכנסת, מה הוא עושה? עולה בסוד התורה. מה זאת אומרת? הוא יוצא מבית הכנסת, מה הוא עושה? הוא הולך לבית המדרש. כן, זה דבר מעניין. בשולחן ערוך כתוב שאדם אחרי התפילה הולך למלאכתו. ואז שואלים המפרשים, למה לא יעסוק בתורה? טוב, אבל למעשה לא כל אחד עוסק בתורה. ולכן יש נוהגים שמיד אחרי התפילה עוסקים בתורה, או שניים אחד תרגום, או לימוד תומר דבורה, או כל דבר אחר. כן, מה? כי המלכות זה המקום שבו הכל מתקבץ. כנסת זה מקום שבו כולם מתקבצים. יש בגמרא שעמי הארצות מתים כי הם קוראים לבית הכנסת בית עם. זאת אומרת שהם רואים רק את ההתקבצות של העם ולא רואים את נוכחות השכינה שם. יש המקום של ההתכנסות אצל היוונים, קראו לזה אגורה. בכיכר המרכזית של הפוליס, של העיר, המדינה, בני אדם היו מתכנסים במקום. שם זה המקום השלטון. בעם ישראל, אנחנו אומרים שבמרכז החיים יש המקדש. ולמקדש לא נכנסים. כי יש מישהו אחר שגר שם. עכשיו, באגורה היוונית, אין מי שגר חוץ מהאזרחים עצמם. אז זה ההבדל שיש בין קדושת בית הכנסת לבין האגורה היוונית. ביוונית אומרים סינגוגה, מקום שכולם מתקבצים. אז הגמרא אומרת שצריך לקרוא בית הכנסת, ואחד המפרשים אומר, הכנסת זה כנגד כנסת ישראל, שהיא המלכות, שהיא השכינה ששורה בישראל, לזה מכוונים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שלי. מה, רב עונה, יחד כעת מה שקורה, תורה ודיר.